ראינו שכל עניין הגיוונים למעשה, עניינו לא הגיוונים עצמם, הגיוונים עצמם היא יותר סמל, אלא הגיוונים מבטאים איך צריך להיות היחס הנכון בין ישראל לבין העמים, שמצד האמת מי שמגיע להתקרב אל השם וההתקרבות להשם מדרך עם ישראל, אז צריך לקרב אותו, ואם מקרבים אותו, התוצאה היא שגם המערכת היחסים הכללית יותר בין ישראל לבין העמים הופכת להיות יותר ויותר מתוקנת. זה בעצם החשבון שראינו אותו. והגיוונים, למרות שמבחינת המהלך העצמי שלהם, הם היו מקולקלים מאוד כבר בשלב הראשוני של תחילת הרצון שלהם להתחבר אל עם ישראל. איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי שהיה להם איזו תוכנית לבוא ולעבד את עם ישראל. זאת אומרת, היה איזה צד של ההתקרבות של הגיוונים אל עם ישראל נבע מאיזשהו תרגיל, כשהם אומרים, ממה היא נפשך? אם אנחנו נכרות איתם ברית והם לא יעמדו בברית שעם ישראל קראת איתנו, תוצאה מעשית תהיה, שהם עתידים להיענש. אם הם כן יעמדו בברית, אז הם לא מקיימים את אותה התחייבות בסיסית שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם לא להחיות את שיבת העממים, אז גם כן הם עתידים להיענש. זאת אומרת, היה פה איזושהי מחשבה להחליף את עם ישראל, לפעול איזו פעולה כזאת שהגיוונים ייכנסו תחת עם ישראל. קשה לחשוב על איזשהו קלקול או רצון להתחבר מתוך מחשבת קלקול יותר גדולה מאשר מחשבת הקלקול שיש לאותם גיוונים. זה דבר קיצוני מאוד. ובאמת, מה הם אומרים? שהם ארורים, למה הם ארורים? כמו הנחש. שהם רצו לעשות מעשה נחש, ולכן גם הכללה שלכם צריכה להיות כללה דומה לנחש, שהם תהיו ארורים. רק נביא רגע אחד את המדרש בבראשית רבה, שמדבר על הנחש עצמו, ונראה שיש איזושהי השוואה ממש מדויקת בין מה שהגיוונים עושים לבין מה שחזל מסבירים שהיה במעשה אותו נחש. אני קורא בבראשית רבה, פרשה כף. והוא אומר מה בעצם הייתה המחשבה של הנחש בסעיף ה. הופיע כך. אני עשיתיך שתי אוכל מאכלות כאדם, ואתה לא ביקשת, ואפר תאכל גם מחייך. אתה ביקשת להרוג את האדם ולישא את חווה. ואיבה השיט בינך ובין האישה. הווה אימה שביקש לו, ניתן לו מה שבידו ניטל ממנו. זאת אומרת, יש פה איזו נקודה שהנחש רוצה לבוא ולהפיל את האדם כדי שהוא ייכנס תחתיו. זה אותה מחשבה שחושבים הגיוונים. ואותם גיוונים שכל מחשבתם היא מחשבתם של רשעה. אנחנו יודעים שהנחש זה לא רק ביטוי של חיה, אלא זה ביטוי של ארור בשורש, נכון? אותו קלקול בסיסי כזה, וזה הגיוונים. ואף על פי כן, יש עכשיו רעב 3 שנים בארץ, בעקבות אותו מעשה של הגיוונים. עכשיו יותר מזה, אנחנו רואים שהגיוונים עצמם, ודאי כשמדברים על המימרה במסכת גיטין, כל המימרה הזאת באה להגיד שאנחנו מקרבים את הגיוונים או מרחקים את הגיוונים. כתוב שדוד רחקם. למה? כי המהלך שמייחד את עם ישראל, איך הרוח שמייחד את עם ישראל, זה שהם רחמנים. וגם לי חסדים, נכון? כמו שאני אמר לנו. גם המדרש עצמו אומר היסוד של החסד הוא יסוד בסיסי, ופה לא היה שום סיבה. מה הם מרוויחים מזה שהם הורגים את אותם 7 מבני שאול? ורואים שהקלקול הזה הוא לא היה קלקול מקרי, אלא דוד יושב ומה שנקרא עושה שיחה אישית עם כל אחד ואחד מאותם גבעונים, בשביל שלא יהיה זה לרוח, הלך רוח שכל אחד לא יהיה נעים לו מחברו, אלא הוא מדבר עם כל אחד ואחד, וכל אחד מבטא את הפנימיות שלו, שמה הוא? אכזרי. זאת אומרת, איזה רשעה כזאת בעוצמה כל כך גדולה, ואף על פי כן, זה מה שדוד עושה, נותן את אותם שבעה בני שאול. עכשיו, מה הסיבה לכך? הסיבה לכך זה מה שגם כן התחלנו לדבר פעם קודמת, שגדול קידוש השם מחילול השם. גדול קידוש השם מחילול השם. מחילול השם כתיב, לא תלין נבלתו על העץ, ובקידוש השם כתיב, מתחילת הקציר עד שניתח מים עליהם מן השמיים, ולמד שעמדו תלויים משבעה עשר בניסן עד שבעה עשר במר חשבן. והכתיב לא ימתו אבות על בנים, ובנים מתו באבון אביהם. הרי מי אנחנו מדברים פה, מדברים על שאול. בנים מתו באבון אביהם. אמר בחי אבא רבא, בשם רבי יוחנן, מוטב שתעקר אורחת מן התורה, ועד יתחלל שם שמיים בפרהסיה. ומעניין שאותו ביטוי נאמר גם לגבי שלמה, שכתוב שעדיף שיובד שלמה ואלף כמותו, ועוד אחת מן התורה לא תתבטא, נכון? פה הביטוי הפוך. מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה, ועד יתחלל שם שמיים בפרהסיה. זאת כאשר נמצאת הדעת האנושית מול התורה, אז באמת יעקרו כל בני האדם, אבל עוד אחת מהתורה לא תזוז. אבל כאשר מדובר על איזשהו מציאות של חילול השם, ששם שמיים לא יתחלל, טוב, שם באמת יש מקום גם לביטול עוד אחת מן התורה, ואיפה שאנחנו רואים את הדברים באופן הכי חד, זה באליהו. שזה דבר מעניין, נקודת ההשוואה בין אליהו לבין המקרה שלנו שביט בגבעונים, כי גם באליהו היה רעב בארץ. וגם אצלנו יש רעב בארץ, זאת אומרת, יש פה שני צדדים של רעב, נכון? גם שם שלוש שנים, רק שם זה שונה, כי זה לא היה ברצף. זה היה מסורג לכאורה. כך מופיע במדרש. אולי נראה אותו בהמשך עם... והיו אומות העולם אומרים, תורתה... מה? כי שם הייתה הוראת שעה, שלמעשה בעצם עקרנו משהו מן התורה, כמו שאנחנו גם פה רואים איזו מציאות, שבעצם כדי שלא יחילו לשם, נקרת מהן אות מן התורה. נכון, זה הביטוי. ראי אצל אליהו זה הוראת שעה.
זה נדבר לכל איזה נקרת אות מן התורה, אם זה כאילו חלק מה...
חלק מהתורה שיש הוראת שעה. זה נכון, אבל האמירה היא שיש מציאות שנעקרת אות מהתורה. גם פה ודאי שזה תורה. גם פה ודאי שזה תורה, שמקום שיש חילו לשם, אז... יש מקום לבוא ולעבור גם על, בהוראת שעה, על איסור, אבל יסוד אותו יסוד. והיו אומות העולם אומרים, תורתן של אלו פלסטיני, כתוב בתורתן לא תלין נבלתו, ואלו תלויים שבעה חודשים, באמת הרבה זמן. כתיב בתורתן, דרך אגב, זה רק שבעה חודשים, זה שבעה חודשים בימים, בתקופה הכי חמה בשנה, בעצם כל הקיץ. כתיב בתורתן אין דנים שניים ביום אחד, ואלו שבעתיים יחד. כתוב בתורה לימתו אבות על בנים, ואלו מתים ואבון אבותם. זאת אומרת, יש פה שלוש קושיות קשות ביותר, חריפות ביותר. היו שואלים עליהם, מה חטאו אלו שנשנית מידת הדין? היו ישראל אומרים להם, אבותיהם של אלו פשטו ידיהם בגרים גרורים. דרך אגב אמרנו שזה לא בדיוק שפשטו ידיהם, אמנם נאמר שרגו מאיתנו שבעה, אבל השורש של הדברים היה שהרגו את נוב, עיר הכהנים, ואז הם פגעו בפרנסתם של הגבעונים שהם מספקים מים ומזון. אבל זה כשלעצמו כבר נחשב כאילו הם פשטו ידיהם בגרים גרורים. אמרו להם, וכימת איוון? אמרו להם, אלו הגרים שנגרו בימי יהושע. אמרו להם, וכי בשביל הגרים הגרורים הארורים הללו, עשה הקדוש ברוך הוא לעמו, כן, הרי קיללו אותם. מה מבני מלאכים, כן, בעדיותו לאחת כמה וכמה? מה אם אלו שלא נתגיירו לשם שמיים, הוא איך טבע הקדוש ברוך הוא אדמן, מתגייר לשם שמיים לאחת כמה וכמה? ודאי אין אלוה כאלוהים ואין אומה כאומתם. ואין לנו להידבק אלא באומה זו שאלוהי הגדול מכל אלוהים. זאת אומרת, אם יש איזו מציאות כזאת, שדת זה דבר סגור. מה זאת אומרת דבר סגור? אתה למעשה לוקח את הדתות האחרות, והן לא נמצאות בכלל באיזשהו מקום של יכולת החלה של מישהו אחר, גם אם בא להתקרב אליהם. פה המציאות הזאת של יכולת לקבל, לתת מקום גם לגירים גרורים, גם לגירים ארורים, עצם היכולת לבוא ולתת מקום, זה עצמו מראה שהאלוקים של ישראל הוא אלוקים עליון ביותר, שהוא יכול לכלול הרבה דברים.
מאוד מקבלה מלאה.
מה? לא שמעתי.
כמו שזה רחוק מאוד מקבלה מלאה.
בוודאי. הקבלה היא, זה לא במשמעות שאני בא ואומר, טוב, בוא...
גם גיר סטנדרטי הוא לא...
נכון, אני חושב שיש פה יסוד שאני חושב שהוא מאוד 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 בולט בהנהגת ריבונו של עולם ביחס לדוד המלך. שזה שאתה מקבל מישהו, או זה שאתה דוחה מישהו יותר נכון, כי הוא לא מקבל את אותם גבעונים בסופו של דבר, נתינים אסורים לבוא בקהל, אף על פי כן אתה לא בא ואומר שאפשר לבוא ולפגוע בהם, אתה שומר על כבודם. וזה שני דברים שונים. הנטייה הראשונית שלנו זה לראות את העולם בשחור לבן. אם מישהו טוב, אז בבקשה, בוא נקרב אותו ונעשה אותו כהן גדול, כן? אם מישהו חליל אורה, אז למעשה בוא נחסל אותו ולא ננהג בכבוד כלל. המציאות הזאת שיכולת להבין שמצד אחד יכולה להיות אומה שבא לצרף אל עם ישראל שלא לשם שמיים, וראינו שיהושע עדיין תלה, הוא לא ידע מה יהיה איתם, אם הם יבואו בקל או לא יבואו בקל. הוא אמר רק שיבנה בית המקדש, ואנחנו יודעים שאנחנו נמצאים לקראת בניין בית המקדש, אז יבוא אותו ברור מה יהיה עם הגבעונים. ובאמת דוד בוחן עכשיו מה קורה עם הגבעונים, האם הם שייכים לעם ישראל, יש נקודת שייכות ואז נקבל אותה, או אין נקודת שייכות ולא נקבל אותם. לכן גם המבחן של דוד, כמו שהזכרנו, היה ביחס לכל גבעוני וגבעוני בפני עצמו. היה פה איזה מבחן מאוד 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 יסודי ושורשי. בסופו של דבר לא מקבלים אותם. ואפשר לא לקבל, ואף על פי כן להבין, שיש מקום גם למערכת יחסים בין ישראל לעמים, גם כאשר אותה אומה היא לא אומה ששייכת למעלת ישראל. זה שני דברים שונים. גם לגויים יש איזשהו יחס לעם ישראל שצריך לנהוג בהם כבוד. באמת תראו מה התוצאה של אותו דבר. ועדיין אלוה כאלוהיהם ואין אומה כאומתם ואין לנו לדבוק אלא באומה זו שאלוה גדול מכל אלוהים. מיד נתגיירו הרבה גרים מאומות העולם באותה שעה 150,000. זאת אומרת נוספו 150,000 גרים באותה שעה עם ישראל, שאמר ויספור שלמה כל האנשים הגרים אשר בארץ ישראל אחרי הספר אשר ספרם דוד אביו, וימצאו 150,000 ו-3,600, מהם עשה שלמה 70,000 נושא סבל ו-80,000 נוצב בער, שאמר ויספור שלמה 70,000 איש נושא סבל. עכשיו יש פה דבר נפלא מאוד. הרי אמרנו שבגבעונים יש פוטנציאל של קשר בין ישראל לבין העמים. יהושע אפילו לא יודע מה היה עתידם של אלו. הוא משאיר את זה, תולה את זה לתקופת בניין בית המקדש, נכון? מה קורה בינתיים, כיוון שמחשבתם ודאי הייתה מחשבה שלילית, הוא עושה אותם חוצבי עצים ושואבי מים. עכשיו, יש בעקבות מעשי הגבעונים, נוספים 150,000 גרים, שהם גרים מצד מה? מצד ההבנה וההכרה שלהם בגדלות אלוקי ישראל, שהוא גם אביהם של הגרים, שהוא דואג גם לגרים, אפילו לגרים גרורים. זאת אומרת, מעשה הגבעונים הוא פוטנציאל של קשר בין הגרים או בין אומות העולם שבאים להתקרב לישראל לישראל, אבל הפוטנציאל הזה מתברר כמה? כדבר שלא עלה יפה. הנה, רואים שהם אכזרים, רואים שהם לא שייכים לעם ישראל, לא שייכים לאומה הזו. או. אבל בעקבות אותו מהלך שהיה עם הגבעונים, מה קורה? נוצר פה מהלך חדש, תנועה חדשה. תנועה המונית של התגיירות לעם ישראל לשם שמיים. וגם הם דרך אגב, מה קורה איתם? הם לא מקבלים תפקידים של כהונה גדולה בבית המקדש. אבל מה הם כן הופכים להיות? הם הופכים להיות נושאי שבל וחוצבי בתפקידים שעניינם בסופו של דבר לסייע במניין בית המקדש. זאת אומרת, יש פה כן, בסופו של דבר, למעשה הגבעונים, איזשהו תיקון או ברור של מערכת היחסים בין ישראל לאומות העולם, בין הגרים שבאים להידבק בישראל לבין ישראל. אלא מה? הגבעונים רק ביררו את אותו ברור שבסופו של דבר מביא לתיקון היותר שלם של אותם גרי צדק שמתגיירים בעקבות המעשה הזה. זה חלק ראשון שצריך להבין שאנחנו עוסקים פה בפרשות האלו בתור הכנה לבניין בית המקדש, והמשמעות של ההכנה לבניין בית המקדש באה ואומרת שצריך גם לייסד את הקשר בין ישראל לבין האומות, בוודאי ובוודאי את אומות העולם שבאות מתוך רצון, או את אומות העולם שבאים מתוך רצון לבוא ולהידבק בישראל. ובאמת המדרש במדבר רבה אומר דברים מאוד מאוד חריפים בהקשר הזה. מופיע כך. אילו היו אומות העולם יודעים, אני קורא עכשיו במדבר פרשה א', סעיף ג'. אילו היו אומות העולם יודעים מה היה המקדש יפה להם, כסתריות היו מקיפין אותו כדי לשמרו. זאת אומרת, היו מעמידים גדודים כדי לשמר את בית המקדש. שהיה יפה להם יותר משל ישראל, שכן שלמה סידר תפילה, וגם לנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא, וכתיב עשית לקחו אשר יקרא אליך הנוכרי. אבל כשהוא בא אצל ישראל מכתיב ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו. אם היה ראוי לו, היה נותן לו, ואם לאו, לא היה נותן לו. זאת אומרת, יש איזו נקודה מסוימת שהשפעת בית המקדש, לעם ישראל יש עוד צינורות בקשר עם ריבונו של עולם. אבל אומות העולם, הקשר היחידי שלהם עם אומות העולם זה דווקא דרך עבודת ישראל בבית המקדש. עכשיו הדברים הם נפלאים בהקשר שלנו. ולא תאמר בית המקדש, אלא אילולי ישראל לא היה מטר יורד, ולא השמש זורחת, שבזכותן הקדוש ברוך הוא מרוויח בעולמו. זאת אומרת, אומות העולם ניזונים בשביל ישראל. הגשם יורד בשביל מי? בשביל ישראל. אם יש איזה חיסרון בקשר בין ישראל לבין ריבונו של העולם, מה יש? בצורת. אין גשם. זאת אומרת, חלק מהופעת הגשם זה הופעת השפע אל כל המציאות. אומות העולם למעשה ניזונים בזכות מה? בזכות ישראל. אז אם בעצם הצינור של השפע בין ישראל לבין, לבין אומות העולם נפגם, למה הוא נפגם? הוא נפגם בגלל שלמעשה לא נוהגים, לא עומדים בעצם בהתחייבות שהתחייב יהושע לגבעונים. אז נוצר איזושהי מציאות שהופעת ישראל היא חסרה, כי בעצם העולם כולו ניזון בשביל ישראל, גם אומות העולם ניזונים בשביל ישראל. אז מה התוצאה? תוצאה שיש למעשה בצורת, שיש עצירת גשמים.
הביטויים ביחס לגבעונים ביהושע זה חוטבי עצים שואבי מים לבית אלוהי, או ביתנו יהושע ביום הוא חוטבי עצים שואבי מים לעדה ולמזבח.
נכון, אז הזכרנו כבר קודם שהם עבדו בנוב עיר הכהנים. מה היה בעצם בנוב? הזכרנו, זאת אומרת, נוב עיר הכהנים זה המקום שבו נעשתה בעצם העבודה, שהם יורים ותומים. נכון? זה היה המקום. זאת אומרת, זה נכון, אבל זה הכנה לקראת, זה איזושהי מציאות של הכנה לקראת הבניין השלם.
הם לא ממשיכים אחרי
שדוד מרחיק
אותם בבית המקדש, עם שלמה, או שכן?
הם כבר לא. הם כבר לא, כי אמרנו, הניסיון הזה שלהם לא צלח בעצם. ועכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. זאת אומרת, לא כתוב בפירוש שלא המשיכו להיות שואבי עצים וחוטבי מים. זה לא כתוב באופן מפורש. אבל ודאי שיש פה מהלך אחר של גירים שמגיעים ממצב יותר אידיאלי, שזה מעין תיקון של מה שהגבעונים לא עשו. לא מופיע שהגבעונים היו סבלים וחוטבי בהר ולגבי בניין בית המקדש. זה חלק אחד. ויש את החלק השני שעדיין לא התבוננו בו, אבל הוא גם כן יסודי וחשוב מאוד. וזה הסיפור של רצפה בת הים. מופיע כך. ותיקח רצפה ותיה את השק. אנחנו יודעים שיש פה עכשיו ציור, אולי נראה משהו אחד לפני קצת. אני התלבטתי אם ניכנס לזה או לא, כיוון שהזמן קצת מתקצר, אז אולי נראה עוד נקודה קודם, שהיא נקודה גם כן חשובה. מופיע כך, ויחמול המלך, יותן לנו שבעה אנשים מבניו, וכענום לאדוני בגבעת שאול בחיר אדוני, ויאמר המלך אני אתן. ובחיר השם אומר המדרש, שמי אומר את זה? בת קול, כי יש פה מעין סתירה פנימית. הגבעונים, איך הם מתייחסים לשאול? בהקפדה גדולה, רוצים להרוג את בניו, אז מה הם אומרים בחיר השם ובוא נהרוג את הבנים שלו? זה לא סתירה מאוד מאוד גדולה ביחס כבר מה שראינו שהגבעונים רצו לעשות, אבל על פניו זה קשה. אז חז"ל אומרים לנו שהכוונה היא לא שהם אומרים בחיר השם, ליצא בת קול ואומרת בחיר השם. באמת יש פה מעין אנישה לבית שאול, אבל עם האנישה הזאת שיש לבית שאול, אנחנו רואים כל הזמן איזשהו ביטוי של שבח לשאול. זה גם כן אומר לנו כל הזמן, אל תסתכלו באופן חד-מימדי, תסתכלו לדברים באופן מורכב. מצד אחד ראינו לגבי שאול שלא נספד כהלכה, כמו שהזכרנו מקודם. מצד שני, אנחנו רואים שרוצים לבוא ולהיפרע מבניו. אותו דבר אומרים הגבעונים, כן, שאול, בית הדמים וכולי. רגע, 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 בחיר השם. יצא בת קול ואמרה בחיר השם. ויחמול המלך על מפיבושת בן יונתן, בן שאול, על שבועת אדוני אשר בינותם, בין דוד ובין יונתן, בן שאול. ויקח המלך את שני בני רצפה ותיה אשר ילדה לשאול, את הרמוני ואת מפיבושת ואת חמשת בני מיכל, בת שאול אשר ילדה לאדריאל בן ברזילאי חולתי, ויתנם ביד הגבעונים, ויקיעום בהר לפני אדוני ויפלו שבעתיים יחד, שבעתיים יחד, כן. והם, שבעתיים. והם אומתו בימי קציר בראשונים, בתחילת קציר, בתחילת קציר שעורים. זאת, יש פה איזה ביטוי באמת של אותה נתינה, מתוך אכזריות עצומה, אכזריות עצומה שקיימת לנו פה. ובאמת, כבר נשאלת פה השאלה באופן מאוד מאוד חד, מה היה כל הסיפור פה? הדבר ראשון, התיאור בחז"ל הוא תיאור מאוד חריף. למה בגבעת שאול? כדי שידעו אם למלך לא נשא הקדוש ברוך הוא פנים קל וחומר לידיעותים, בחיר השם את מה? הם מקטרגים ומקרים לי בחיר השם, אלא הם אמרו בגבעת שאול יצא בת קול ואמרה בחיר השם. כיוון שראה דוד צרתו צרה, הוא רואה שאין לו ברירה, הוא חייב עכשיו למסור את אותם בני שאול. התחיל אומר להם אני אתן, עד הוא דכתיב ויאמר המלך אני אתן, ויחבול המלך על מפיבושת בני יונתן, על שהיה אדם גדול בתורה, נתן דוד עיניו בו להצילו מידם. אמר דוד, הרי אני מעבירם לפני המזבח, וכל מי שהמזבח קולטו, הרי הוא שלו. עכשיו, יש פה מעין התערבות של דוד בהליך. בעצם, הוא מעביר, דוד מעביר את כל האנשים לפני המזבח. והמזבח הוא זה שאומר, מי מבני שאול הולך עכשיו להיות מוסגר לגבעונים. זה ההליך. ההליך הוא שלא דוד בא ואומר, טוב, אתה ואתה ואתה ואתה, אלא יש פה הליך מעין שמיימי, קדוש ברוך הוא. מי שעון קולטו... מה? כן, למרות שפה הקדוש ברוך הוא זה שאומר לו. נכון, נכון. באופן פשוט, דוד לא רוצה לעשות את אותה בחירה. אבל... זה השלב השני. יכול להיות. בגמרא באמת משמע יותר שקודם כל הוא העבירה, ואז הוא חשב עם פיבוסת, הגמרא בגיטין באמת שואלת, למה, למה, איך יכול להיות שדוד בעצם, אולי נדבר גם גיטין, שם מופיע איך דוד, אני משום עכשיו לא רואה את זה, אומר ככה גמרא, אומרת ככה גמרא, עכשיו לא מוצא, אני אביא את זה בלי נדר פעם הבאה. לא יודע למה אני לא מוצא עכשיו את ה... אחרי זה אני אומר עכשיו בעל פה, אחרי זה אני אראה את הדברים. שלמעשה, כאשר מניח אותם דוד וקולטם, הוא נוהג איפה ואיפה, בשביל שמפיבושת לא ייקלט. ראינו מה לפני המזבח, וכל מי שמזבח קולטו, הרי הוא שלו. והעבירן לפני המזבח, ונתפלל עליו, והלך המזבח וקולטו. זאת אומרת, בעצם, בהתחלה עובר מפיבושת, ומה קורה לו? הוא למעשה נקלט. ואז אבי נתפלל עליו, וכתוצאה מזה, המזבח למעשה משחרר את מפיבושת ומישהו אחר נכנס תחתיו. וזה, והלך המזבח וקלטו. עד הוא דכתיב וקרא לאלוקים עליון לאל גומר עליי, שהסכים הקדוש ברוך הוא עם דוד. כל זה למה? מפני שהיה גדול בתורה, ומפני שהיה בן יונתן. זאת אומרת, יש פה שתי סיבות טובות, למה, למה מזבח לא קלט? בגלל שיש פה את אותם שתי מעלות. וכך אמרת שני מרצפה בת היה אשר ילדה לשאול, וכתיר מיכל בת שאול, והיה לילד עד יום מותה, ומירב וחני, אמור מעתה, בני מירב היו וגידלתן. מיכל, ונקראו על שמה. זאת אומרת, פה לא רואים שכל מי שמגדל בן בנו, בן חברו, מעלה עליו כתוב כאילו ילדתו, ולכן, כיוון שמיכל היא זו שגידלה את אותם בנים, נקראו על שמה. ויתנם ביד הגבעונים וקיים בר לפני השם ויפלו שבעתיים יחד. עכשיו רבותיי, יש פה דבר שכשאנחנו חושבים עליו, הוא מביא לה לרעיון. מה קורה פה בעצם? אם מיכל גידלה את אותם ילדים, אז בעצם אצל מי הם גדלו? גדלו אצל דוד. זאת אומרת, דוד חס על מי? על מפיבושת. מפיבושת הוא לא בדיוק היה האדם הכי קרוב לדוד, כן? אמנם הוא היה מאוכלי שולחנו, בעקבות החסד שעושה דוד למפיבושת. אבל אנחנו זוכרים את סיפור ציווה למפיבושת. זה לא סיפור פשוט, זה לא סיפור של מערכת יחסים אידיאלית, כן? ואותם ילדים הם הבנים של מיכל. מיכל זו אשתו. מסתבר שהם גדלו אצלו, ממש, הם יהיו כבניו. והבנים הללו נקראים על שמה. רואים שדוד, בתוך כל המהלך הזה, שהוא מהלך של אכזריות עצומה, איפה נמצא דוד? בנקודת החסד. החסד, דבר ראשון, ביחס לחסד שעשה יונתן עם דוד, וכנגד אותו חסד שהיה נשא עם דוד, הוא חס על מפיבושת. ודאי שיש פה גם חשבון נוסף של כבוד תורה, שהיה תלמיד חכם. וגם בהמשך רואים שדוד גומר חסד עם מי? עם אותם בנים של מירב, שבעצם מיכל מגדלה בתוך ביתו, ומיכל מגדלת אותם, ובעצם זה יחד עם דוד. אנחנו יודעים שמיכל הייתה קרובה מאוד לדוד. ואף על פי כן, כשדוד בא ועושה את החשבון, הוא מסתכל על נקודת החסד מצד האמת של החסד. והאמת של החסד זה חסד יונתן. לא מצד החסד, שאם אני כבר גומל חסד, אז עכשיו אני כבר מרגיש איזשהו צד רגשי, ולכן אני מחויב אולי לבנים של מירב, של מיכל, יותר מאשר למפיבושת. זאת אומרת, יש פה איזה מהלך שמבהיל של דוד, שכל החשבון של החסד הוא חשבון אמיתי. החסד הזה הוא צועק באופן הכי חריף, כאשר אנחנו רואים... קודם כל, כאשר הוא בא לגמול טובה עם מפיבושת, אז הוא אומר, הוא שם הביטוי, ביטוי של חסד. יש פה איזה יסוד של לגמול חסד עם מי שעשה טוב. יש פה איזה חסד שבא ממקום של אמת, של אמת. זאת אומרת, הנגידיות פה בין חסדו של דוד לבין האכזריות של הגבעונים, זה דבר מאוד 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 חד, שחוזר פעם אחר פעם בכל ההופעה של מלכות דוד, שאנחנו רואים שדוד לכאורה בוחן את הדברים לא בצד של הנאמנות החיצונית שלה, של האנשים שנמצאים סביבו, לא האם אתם שייכים לקבוצה שלי או לא שייכים לקבוצה שלי, ופעם אחר פעם הוא מפתיע ביחס הזה. רואים את זה עם בני צרויה, שאין מי שנאמן יותר מהם על פניו למלכות דוד, ואף על פי כן מה לי ולכם בני צרויה. רואים את זה עם אבשלום, שבסך הכל הוא מקרב אותו. וכן הלאה, דוד תמיד נמצא במקום שהוא לא בוחן את הדברים בנקודה האינטרסנטית הצרה, אלא בנקודה של הופעת מלכות השם בשלימות, באופן הכי מתוקן ושלם. זה החשבון הראשון שיוצא. עכשיו בוא נראה... אני לא חושב שזה רק מהצד של דברים חשובים יותר, כי אנחנו רואים שהביטויים הם ביטויים של חסד. הם לא רק ביטויים... מה? פיבושת, חנון בנחש. שוכרים את זה, זאת אומרת, דוד בסך הכל, או ברזילי הגלעדי. זאת אומרת, יש פה איזו נקודה מסוימת שדוד תמיד נשאר מצד אחד, הוא נאמן מאוד מאוד לאנשים שגומים אותו חסד, שהם קרובים אליו, אבל הנאמנות הזאת היא תמיד מותנה במה? בחסד, האם הוא מוביל לשלמות הופעת השם או לא. אם אותו חסד מוביל לשלמות הופעת השם, דוד מכיר טובה עד בלי די. אם אותו חסד הוא מושך לכיוונים אחרים של כל מיני מי שרוצה לפגוע בשאול, מי שבא לבשר שדוד מת, מי שהורג את ישבושת, כל אותם אנשים שבאים לכאורה להגיד הנה אנחנו באים לטובתך, אנחנו באים ופוגעים במי שנגדך, דווקא שם...
מי שבא לבשר ששאול מת.
שאול מת, כן. בא לבשר את דוד ששאול מת. זאת אומרת, הם למעשה דווקא המהלך הוא מהלך הפוך. שם זה חשבון אחר. לא... אני אמצא את זה בלי נדר. אני אדייק את זה יותר פעם הבאה, אני לא רוצה. רק נתחיל לפתוח באמת את המעשה של רצפה בתיה, שההבנה של הפעולה שלה, מצד אחד מסתכלים על הפעולה שלה כמשהו מאוד אירועי, מאוד מאוד שלם, וכשמסתכלים על הדברים, המעשה הוא מעשה שקשה להבין אותו. קשה להבין אותו. מה היא עושה שם? מה קודם כל הסיפור הדברים שקורה שם? אומר כך. ותיקח יצפה ותיה את השק, ותתה אולה אל הצור מתחילת קציר, עד ניתח מים עליהם מן השמיים. ולא נתנה אוף השמיים לנוח עליהם יומם, ואת חיית השדה לילה. זאת אומרת, מה היא עושה? היא עומדת שם, עם בגד, סק, היא עומדת ולא מאפשרת לציפורים במשך 7 חודשים להתקרב אל אותם גופות של 7 בני שאול. עכשיו, היא קשורה לעניין, נכון? כי הביטוי ויקח המלך את שני בני רצפה ותיה של ילדה לשאול. זאת, אם אני הייתי מנסה להתבונן על הדברים ברמת פשט, מה הסיבה לכך שהיא עושה את אותה פעולה? כסוג של פעולת ייאוש. סוג של פעולת ייאוש. סוג של פעולה שלמעשה היא בעצם אם שאיבדה את שני ילדיה. עולמה ועלינו חרב עליה. והיא למעשה ממשיכה לשמור על מה שנשאר לה, מה שישאר לה מהבנים. מה נשאר לה? נשאר לה רק הגופות. זאת אומרת, זה משהו לא רציונלי. משהו שהוא נובע מאיזה שברון לב. נכון? כך היינו יכולים להתבונן על הדברים. מה? כן, זה נכון, אבל קודם כל רואים שזה מעשה של אם ביחס לבנים, שזה כשלעצמו בא ואומר שיש פה משהו רגשי יותר, נכון? ככה היה אפשר לקחת יותר הצד הרגשי, כי מדובר על אם ביחס לבנים. וגם, בסך הכל מדובר פה על פרויקט שהוא, מדובר על 7 חודשים של מישהי שעומדת. כן, השעה אם אנחנו משאירים את זה בפן הרגשי, או שיש פה משהו שהוא מעבר לפן הרגשי. אז קודם כל, רק בשביל לפתוח את הדברים, אני רק אומר שאנחנו כבר פגשנו את רצפה בתיה. איפה פגשנו את רצפה בתיה? במרד, במרד, זאת אומרת, או באותה מלחמה פנימית שהייתה בעם ישראל, בין נביא לבין ישבושת. ששם, כאשר אבנר רוצה לחבור, למי הוא חובר? רצפה בתיה. נראה שם שרצפה בתיה, לא מדובר פה על איזה מישהי שהיא, מה שנקרא, סתם עוד אישה שהייתה קשורה לשאול. אלא מדובר פה ככל הנראה על מישהי שיש לה מקום מרכזי מאוד בבית שאול. ולכן גם היחס של חז"ל לאותה פעולה שהיא פועלת, הוא יחס הרבה הרבה יותר עמוק, שבעזרת השם אנחנו נתבונן בדברים פעם הבאה. נדע.